שלום, וגם מחר שיהיה שלום. שלום לכולם, היום יום שני, ב' בתמוז, תשע"ז, הנה הגענו לחודש תמוז, ואנחנו היום למעשה, נלמד פרשת שבוע, פרשת חוקת, למעשה השבוע האחרון לשנה זו בפרשת שבוע. ואני רוצה יחד אתכם דווקא, חשבתי לעצמי, וואו, איזה יופי של נושא עלה דווקא בשיעור האחרון, לגבי הנושא שאתם רואים מצויר על הלוח, נחש. וואו, אנחנו בדרך כלל רואים נחש, בדרך רובם של בני אנשים רואים נחש, מה הם עושים?
בורחים.
מקפלים את הזנב, בורחים. או מתרחקים, אבל לא מתעסקים איתו. וזה נורא מוזר, למה מה קרה? באמת, אם אדם לא עושה שום דבר נחש, כלום, שום כלום, עומד, לא זז, לא קורה כלום.
הוא עלה לך.
שיעלה, הוא לא עושה לך כלום. גם אנשים ארציים. אם אתה לא עושה שום דבר, כן? בדרך כלל אנחנו לא מדברים על קוברות למיניהם, שהם רעבים ועד אתה הופך להיות מזון, אבל באופן כללי, נחש לא עושה שום דבר לבן אדם, אלא אם כן הוא מרגיש מתקפות. ואז כמו כל בעל חיים אחר. שאם אתה מתקיף אותו הוא מגיב, אם לא הוא ממשיך הלאה. אין לו בלך עסק. אין לו בלך מגע. נו, אדם היה לנו כזה פחד טבעי מנחשים. א', בגלל היסטריה וכל מיני סיפורי ספר. אם שמעתם פעם על הסיפור הזה שנחש מסתכל עליך ומאפנט אותך, שמעת מה זה שטות כזה? שמעת, נכון? זה שטות שאין בה מילה אחת שנראית. כלום, סתם. כן. אבל יש נחשים שמאמינים בדמיון. נו, בסדר, אם זה נכון, הייתי מביא כמה נחשים, מאפנט פה כמה אנשים ומשנה להם גם מחשבות. אבל זה לא נכון. נחש, גם לא עם הלשון שלו, שהוא מוציא כל הזמן, הוא לא מקלל אותך. יש כאלה אומרים, הנחש מקלל אותי. אז אחי, הוא מוציא מעניין את הלשון, הוא מדבר ככה, הוא מקלל אותך. יש כל מיני אמונות תפילות בנושא הנחש. וואו, מדהים. אני יכול להגיד לכם מניסיון, מניסיון אישי, שהייתי בגילכם, בחדר שינה שלי, בבית, כשגדלתי, היו בין 15 ל-20 אקווריומים, כל הקיר מחוץ לאקווריומים, ובכל אקווריום יש נחש. כל נחש ממין אחר. יש לי אח שיהיה בריא, צעיר ממני, חובב נחשים. הוא לוכד אותם ושם אותם באקווריומים. ותראו לעצמכם מה שנקרא לילה לילה, לישון עם נחשים מה שנקרא.
מה הבעיה?
אין בעיה, שהם באקווריום. כן, בסדר. אבל אתה, הוא היה התחביב שלו. והוא היה משחק איתם, וחלקם היו ארציים, והוא ידע להתעסק איתם. נחשים מצד עצמם לא מסוכנים. אבל כשאתה רואה נחש, אדם בורח, אנחנו רואים גם להלכה, כתוב, כשאדם עומד תפילת שמונה עשרה, ונחש כרוך על עקבה, הוא רואה נחש, מה הוא עושה?
בורח.
עומד, לא זז. תמשיך שמונה עשרה.
איזה
עקרב,
כן.
עקרב אתה בורח. כלומר, עקרב יותר מסוכן מנחש. וכשאנחנו רואים עקרבים, מה אנחנו אומרים? הנה עקרבים, רואים אותה את החרצים, מה זה אנחנו לא בורחים. רואים נחש, אפילו זה נחש באורך של 20 סנטימטר, אנחנו מקבלים כבר איזה מין יחס מיוחד של פחד. מאיפה זה בא? מה הקטע? רבותיי, תסתכלו בבקשה, במקום מספר 1, אנחנו ניכנס לנושא הזה של הנחשים והקשר שלו, את פרשת השבוע כולם יודעים, אבל מה הקשר ל... נושא של הנחש שיש בפרשה, לעמוד הזה של נחש הנחושת שנמצא על נס, על עמוד ולחופשה, אוי ואבוי, אסור להגיד את זה, במתים חופשי, שם יש חופשה בבית העלמין, כולם חופשיים, אלה שנמצאים מתחת באבנים, אנחנו יוצאים לנופש, נופש, זה בסדר.
מה
זה בנופש לחופש? עכשיו הסברתי, במתים חופשי. במתים אתה חופשי מן המצוות, זה חופשי. כל מה שאתה חי אין חופש.
בנוח.
אתה מחויב בכל המצוות כולם, גם אם אתה נמצא על שפת הים, או נמצא על הערים הגבוהים באלפים. אין חופש. מי שנמצא בבית העלמין, מתחת לאבנים, הוא כבר חופשי, פטור מן המצוות. לכן, לפני שנצא לנופש הגדול, העונש הגדול, אז אנחנו צריכים להבין איך אנחנו הולכים להתייחס אל הנחש, כי רבותיי, אני אומר לכם את זה, אנחנו מכירים כבר שנה שלמה את הסגנון חשיבה, רבותיי. אתם יוצאים מתוך הישיבה, עוד מעט לבין הזמנים, אתם יוצאים אל העולם הפרטי שלכם. ופה בישיבה אנחנו לוכדי הנחשים. אנחנו הרבנים עומדים וכל הזמן מנסים ללכוד את הנחשים שבאים להקיש אתכם. מנסים ללכוד אותם, מנסים להבריח אותם. עכשיו שניצאו לבין הזמנים, הנחשים מסתובבים חופשי בעיר ובכל מקומות הבילוי. הם מסתובבים משוחררים, ומשום מה, במקום לברוח מנחשים, אתם מאוד אוהבים להתחבק איתם. ובמקום לברוח מהנחשים הארסיים שיש ברחובות, אתם מחפשים שיתנו לכם ביס. כל כך מתקרבים אל כל הדברים שמסמל הנחש. לכן טוב שהפרשה שלנו, פרשת חוקה, בשיעור האחרון שלנו, מסתיים בנושא הנחשים, כדי לתת לכם חומר מחשבה לפני שתתקלו בנחשים המהלכים על שניים שנמצאים ברחובות. אבל הנה בואו ונתחיל. איפה אנחנו מוצאים את המפגש הראשון של בן האדם
באדם
עם הנחש? רבותיי, מקום מספר אחד.
אדם וחווה.
יפה, בראשית פרק ג' פסוק י' ד'. יש את המפגש של אדם לא חווה, כן, עם הנחש הקדמוני. נחש הראשון, שלא נתון מה הוא היה, איך הוא היה, היה הולך על שתיים, היה הולך על גחון, אני אומר הולך על שתיים, כנראה, כמו שמביא המערב ועוד, שזה היה בהתחלה, הוא היה הולך על שתיים. חיה! הוא לא רגליים. ואחר כך הוא הפך להיות זוכה. אבל הוא מפתה את חווה, חווה מתפתה, כולם מכירים את הסיפור, ואנחנו עד היום מלאים בארץ הזה. עד היום הארץ הזה של הנחש ההוא בתוכנו. ולא רק הוא בתוכנו, הוא בוער, הוא חם, הוא לוהט, הוא מפעפע, הוא ממית. ובואו נראה ונתחיל. והפסוק פסוק שאנחנו אומרים, פסוק י"ד, אומר הפסוק, אני קורא ולא אומר השם אלוהים אל הנחש. כי עשית זאת. את מה? בכך שפיתית את חווה וגרמת להידרדרות של כל העניין, עבור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. אחד. כלומר, אתה מכולם. דבר שני, על גחונך תלך. זהו, מעכשיו אתה הולך על גחון, על הבטן, מה שנקרא זוכן, ובאמת הנחשים שעשינו נכתב אתה זוכה לי. והדבר השלישי, והפך תאכל כל ימי חייך. רבותיי, בפשט של הדברים, ידוע מאמרם של רבותינו זיכרונם לברכה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנחש, תשמע, פותח את ידיך ומצביע. לא עכשיו. פותח את ידיך ומצביע, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שייתן לנו פרנסה. אנחנו, גם בעלי החיים, בשירה, כן, פרקי שירה, אנחנו מוצאים פרקי תהילים, שבעלי החיים מבקשים על עצמם, לאכול. והקדוש ברוך הוא דואג להם, זאת אומרת שאין מה יש להם. אם אני פונה לקדוש ברוך הוא לקבל אוכל, זה אומר שיש לי מה איתו.
קשר.
קשר, קונטקט, אני מחובר. והנחש, על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. יש איזה מקום שאין עפר? יש מקום כזה. בכל מקום יש עפר.
אבל זה לא...
חז"ל אומרים, אומר לקדוש ברוך הוא, לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לשמוע אותך, לך לי מעיניים ולא להתראות. אתה רואה תאכל עפר. יש בכל מקום, כך אומרים חז"ל. יש, אמר מדרש אחר שאומר שכל מה שהוא טוען, הוא טוען טעם עפר. בסדר, אבל עפר יש בכל מקום.
לא, זה טוב לא.
זאת אומרת, אני לא דואג לך, לא אכפת לי ממך. זהו, ניתקתי את הקשר איתך, שלום ולא להתראות. אבל אני רוצה להתמקד במשהו אחר. כל השנה שלמדנו תנ"ך, ניסינו כל הזמן לזכור שיש מילים מסוימות שמה אנחנו? מה אנחנו רואים אותם ו... ומה? מה? זה מעורר אותנו לחשיבה, נכון?
כן.
מילים מסוימות. תסתכלו במקום מספר אחד, תגידו לי איזה מילה היא גורמת לנו לחשוב קצת חוץ לריבוע, מחוץ לקופסה, ערוב זה מקולה.
זוח
מיכה. מי אמר, מי אמר? מה אמרת?
זוח מיכה.
איך? זוח מיכה. גחונך. מה זה גחונך?
הבן.
על הגחון.
הצבא.
הצבא.
אבל זאת אומרת, אתה הופך להיות זוכה. נכון?
זה יוי.
אפשר לשאול אתכם שאלה ב... זה בהרבה תחומים, אבל בעברית. כשאני מדבר על גחון, זאת אומרת, ביחס אל הנחש, זאת אומרת שהוא הולך איפה?
על
האדמה.
על האדמה. האדמה היא המקום הגבוה או המקום הנמוך?
הנמוך.
הנמוך. על האדמה יש מה שנקרא במיפוי של מפות, יש דבר שנקרא תבליט. כשמתחילים מפה, מציילים את השטח, בלי כלום, ואז מתחילים לשים תבליט. המילה תבליט, מה היא אומרת, איזה מילה משתתרת?
תבליט.
תבליט. בליטה. מה שבולט. ואז אומר, יש פה ארס, תמיד, כן? כלומר, זה בולט החוצה מעל פני האדמה. אז יש תכסית, זה הבסיס, האדמה, וזה שמים את התבליט, מה שבולט מעל פני האדמה. רבותיי, כשהתורה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנחש, על גחונך תלך, הוא אומר, אתה ירדת למדרגה הנמוכה ביותר שיש. הגעת אל גובה האדמה. למקום הכי נמוך שיש, והורדת את כל העולם לאן? לאותו מקום, לאדמה. נכון, יפה. כי לפני כן לא היה מוות. והאדם מסוגל מאז לרדת עד עפר, תרתי משמע. או להיות מעל האפר, בגובה הרוחני על האפר, או מתחת האדמה ששם הופך לאפר. אבל הגחון מסמן ירידה כל כך גדולה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנחש, תראה לאן התגלגלת, תראה לאן הגעת, מתוך רצון של תאווה. כמו שהמדרש מראי שראה הנחש את אדם בחווה, והתאווה לחווה. הוא תאווה אליה.
מה אתה אומר? אני באת ו...
לא, לפני זה, זה לא כמה זה. אנחנו רואים את הנחש כאילו זה עכשיו. לא. לפי הפסוק, הוא היה משהו אחר. כי אומר הפסוק, מעכשיו! אל תהיה חוכת אליה. כלומר, היה משהו אחר לפניך. אם כן, אנחנו נפגשים בפרשה שלנו, פרשת חוקת, שפותחת בפרה אדומה שמדברת על טהרת המת. טהרנית, של מי? טהרה אדומה, של טמאים. של טמאים. אדם טמא זה אדם שבזמן הטומאה יש בינו לבין הקדוש ברוך הוא קשר רופא. לא קשר חזק. כי הטומאה לא הולכת יחד עם קדושה. שמעתי על אנשים כאלה, לא הרבה, לכן אני לא מתייחס אל המעט. אבל בדרך כלל, רוב רובם של בני האדם שרוצים לשתות משהו מתוק, לא מוסיפים מלח באותו כלי, או באותו אוכל, או באותו מה שהם רוצים לשתות. כי מלח וסוכר הם שני הפכים. זה לא הולך ביחד. טומאה זה דבר אחד, אבל שימו לב, הרבה מתבלבלים. מה המקביל אל הטומאה, הצד השני? זהו. לא רוצים להתבלבל לשבתים?
טהרה.
טהרה, לא קדושה. הרבה אנשים, בטעות, אומרים שאם אדם הוא טמא, הוא לא יכול להיות קדוש. זה לא נכון. הפך הטומאה מה זה? טהרה. אדם שאינו טהור, אז הוא טמא. אבל קדוש הוא יכול להיות. אם כן, איך מסתדרים הדברים? איך אדם, זה לא נכון עכשיו. מחילה, זה לא נכון עכשיו. לכן בואו ונסתכל מה קורה לעם ישראל. כן.
בקדושה זה כאילו, טהרה זה כאילו משהו הרגיש שאתה צריך להיות, בקדושה זה מעל ה... זה כאילו משהו גרוע, זה כאילו, זה לא טבעי.
אני רוצה לטעון.
טהרה זה לא טבעי, אתה לא טהור, אתה טהור, כאילו, טהור, אבל בקדושה זה כאילו, אם אתה רוצה להתעלות, אז טבעי.
אוקיי, מה זה ההפך של, ההפך מקדושה?
זהו, זה...
אתה מבין?
תשומה.
אני רוצה לטעון.
תשומה, כן.
לא?
לא, תשומה.
תשומה, ההפך שלו, טהרה. טהרה, ההפך שלה, תשומה.
עבודה זרה.
מה זה קדושה? לא. אני רוצה לטעון.
קדושה, רגע, רגע,
דקה.
אני
אשמח. אז תיקח את הדקה, אני אמשיך, תראה, בסדר, תוציא.
שלוש.
לכן, אני רוצה לטעון שהמושג קדושה הוא מושג ש... אין לו משהו שהוא הפך ממנו. ולמה? כי הקדושה היא תוצאה של מעשים. זאת אומרת, אדם שמתקדש, הוא נהיה קדוש. דוגמה, אתה מכירים?
לא קדוש, זה ההפך היחיד שאפשר
לעשות. מה אנחנו אומרים? קדש עצמך, במה? במותר לך. כלומר, אתה עושה מעשים מותרים, אבל תעשה אותם באופן הכל כך נכון, שזה ישפיע עליך קדושה. כלומר, זו השלכה של מעשים. טומאות וטהרות גם יכולים לבוא לאדם בלי שבכלל הוא רצה. סליחה, טומאה. טהרה חייב להיות שהוא יודע. אבל אם אדם נכנס למשל לבית, בלי שהוא ידע. הוא דפק בדלת, אתם עכשיו יוצאים לנופש עוד מעט, בין הזמנים, רוצים קצת להרוויח כמה פרוטות, הולכים, מוכרים, פרחים בערב יום שישי, כן, לכבוד שבת. טוב, אתה דופק באיזה דלת, אתה לא יודע מה קורה מעבר לדלת, אבל לא עליכם, לא עלינו, קרה. הבן אדם שם היה זקן, בתוך הבית, במשפחה, שבדיוק כשאתה נכנס בפרחים, ברכה נשמתו, הלך בעולמו, עולם האמת, הלך. נו, עכשיו כל הבית נטמע. אתה נכנעת בבני, מה אתה אשם?
אנחנו כבר צמאים?
לא ידעת, לא משנה, לא ידעת, ונכנעת. כלומר, טומאה זה לא דבר תמיד שאתה גורם לעצמך. כהן, נכנעת בכוונה, ובק בראש, תיבא את עצמו בידיים.
זה משהו שעובר עליך.
אבל זה משהו שיכול לקרוא לך בטעות. בסדר, טהרה, אתה צריך לפעול כדי שתקרה. אבל קדושה, קדושה באה כתוצאה ממעשים שבעת ים, בגללם, אתה מקבל קדושה, כלומר קדושה באה מלמעלה. קדושה באה מלמעלה. לכן אין לה הפוך. אין לה משהו נגד. אין לה משהו שהוא הפוך ממנה. כי היא באה מלמעלה. או שהיא באה או שהיא לא באה. ממילא עם ישראל שנמצא במדבר, תעקוב, תראה מי שם הצעות כאן יש לי מה. כאשר עם ישראל נמצא במדבר, ואחרי שהם בוכים, שאין להם מים, והם צודקים, ומשה מכה בסלע, והנה אנחנו מגיעים על הדבר הבא, כשהם אוכלים ומוציאים דיבה. על מה? על המן. לא המן הרשע, המן במדבר.
המן שהרד.
המן במדבר.
הם אמרו שנמאס להם כבר...
בואו נהיה. במדבר, פרק כ"א, פסוקים ד' עד ט', תקרא בבקשה לך מה מקום מספר 2. ויסעו מאור ההר.
ויסעו מאור ההר ודרך ים סוף לסובב את הארץ
אל ארץ אדום
ותקצר נפש העם בדרך
ודרך תעצור, ותקצר נפש העם בדרך בדרך על הבעלות שיש לכולנו כל החיים ולפעמים זה כל כך מרגיז אותי שאני צריך להירגע מה הפסוק אומר? ותקצר נפש, העם, בדרך. בסדר, נפש. כתוב נפש. נו, מה זה אומר ותקצר נפש העם בדרך?
שהם לא יאכלו עוד.
לא יאכלו, מה אתה אגיד?
הנפש שלנו.
אתה יודע, יש כוח. בוא, תחות זכות שוויון, לא? זה כבר דיברנו פרשת מרגלים, בטוח. לא נחזור. נעיין פרשת מרגלים. כן.
פרחסם
לנו תם מלך. יופי, במילים שלנו היום. מה זה התקצר?
קצר רואה.
במילים אחרות שלנו.
לבנות, זה לבנות.
נמאס!
נמאס להם.
עצבנים.
נמאס כבר! ומה הם עשו? בואו לדייק בפסוק. ותקצר נפש העם.
עשו את זה לכל העם.
הדרך! זאת אומרת, שמה נמאס להם? אדיר? תגידו לי, אתם, הרי אתם מכירים, יש כאלה... למדתם מתמטיקה, נכון? למדתם פעם מתמטיקה? למדתם מתמטיקה, זה שני שלבים בפתרון בעיה. אחד, זה להגיע לתוצאה הנכונה. שתיים, קוראים לזה הדרך, לא?
הנוסחה.
מה הדרך שהובילה אותך לפתרון הבעיה? אמת?
כן.
מה אתם הייתם אומרים? קצרה נפשכם בדרך? או הייתם מסתפקים רק בתשובה למטה וזהו? הכי כיף, אז טוב, תכתוב את התשובה למטה וזהו, אבל מה קורה אם אתה איתם?
היית מסביר להם מה הכוונה של קצרה נפשם ולמה?
ואם אתה מסתכל ואתה רואה את כל הדרך, את כל פירוק הבעיה, ואת הדרך שבה אתה מנסה להגיע לפתרון, והבודק של התוצאה שכתבת, של השאלה, רואה שבאמת הבנת את הדרך. והתוצאה לא נכונה. איך הוא מתייחס עכשיו אל התשובה שלך?
יותר טוב, יותר.
הוא הבין את הדרך, בסדר, אפשר לתת את התוצאה, לא קרה כלום, לא סוף העולם. כלומר, יש מאיתנו רבים וטובים, גם אנשים גדולים, ש... סליחה, אמרתי לא נכון. בכל זאת עכשיו דיברתי לו.
טוב.
רבותיי, אנחנו נופלים בדרך. עבודת השם, להגיע אל הקדוש ברוך הוא, בתפילה, במצוות, בלימוד תורה, במידות, זו עבודה בדרך. העולם הזה דומה לפרוזדור. ובפרוזדור הולכים. אין שם שום דבר. זה מעבר. ואחרי שעברת אותו, אתה מגיע אל הסלון, אל התגלית. זה העולם הבא. ואנחנו, הנפש שלנו, קצרה בדרך. נמאס לנו לעבוד, נמאס לנו להמשיך, נמאס לנו להתמיד. אנחנו מחכים לתוצאה הסופית. אז אתם יודעים מה, אני רוצה לעשות אתכם לשאול איזה שאלה. נגיד שהיו לי קשרים כאלה טובים עם הקדוש ברוך הוא, שהייתי הולך איתכם על הנוסחה הבאה. הרי בסופו של דבר, בסופו של דבר, אנחנו נגיע לסוף הפרוזדור, נכון?
כן.
זו התוצאה הסופית, אדם חי 120 וכמה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו, ובסוף כולנו מגיעים לקצה הפרוזדור. מה שנקרא תוצאה של התרגיל, של פתרון העניין. עכשיו אני רוצה לשאול לכם שאלה. נגיד, לשם המשל, והיו לי קשרים כאלה טובים לקדוש ברוך הוא, ידעו לו, אתה יודע מה? לא אני רוצה את התוצאה הסופית עכשיו. יש פה מישהו שמוכן להתנדב?
יאללה, לדעתי עוד כמה זמן יש...
לא הבנת, אין, עכשיו. נחסוך לך את הדרך. הרי אתה קשה לך בדרך. נמאס לך בדרך. אתה לא רוצה להתמיד בדרך. אתה עייף מהדרך. בוא! יאללה, נסגור עסק. עכשיו סגרנו נקודה סופית. עליו השלום. יש פה מתנדבים.
אני לא
רואה את זה. למה? הרי בן אדם לא רוצה את זה.
טוב לי.
לא טוב לך. ותקצר נפש העם בדרך, כי יש אנשים בטעות ורבים וטובים שלא רואים את היופי שבדרך.
כמו שאתה אמרת לנו לגבי הציוד.
הדרך היא יפה. גם אם יש בה מהמורות, גם אם יש בה מדבריות, גם אם יש בה מקום שבו יש נחש ועקרב ואין מים. הדרך היא היפה. כי כל דבר שיש בדרך משמעותה לרומם את האדם. וככל שקשה יותר, זה מגביה יותר. תשאלו חיילים, שלחו לי יחידות קרביות או יחידות מיוחדות, ככל שרף האימון קשה יותר, זה אומר שהם מקצוענים יותר. ואנחנו מתייחסים אל הקשיים של החיים כאל מכשול. אנחנו מתייחסים אל הקשיים בחיים כאילו הם באים להפיל אותם, ובדיוק הפוך. וכשאתה הולך בדרך ואתה רואה בה משהו רע, אז באמת נמאס. נמאס לנו. תראו את היחס של אנשים מסוימים אל מדינת ישראל, גם בתוכנו. שהמדינה רחוקה להיות ממה שאנחנו רוצים, מצפים, מייחלים.
מהיד שלך.
אנחנו מחכים ומצפים למלכות בית דוד. אבל בינתיים יש מלכות אחרת, אבל של עם ישראל. וזה קשה, וזה מתיש, וזה מאייף, וזה מכעיס. אבל איך אפשר לא לראות שיש מלכות ישראל, ויש צבא הגנה לישראל, ומשטרת ישראל, ולא צבא הגנה לפלסטין, ולא המשטרה הפלסטינאית ששולטים כאן. איך אפשר לא לראות את הדרך? איך אפשר רק לקטר ולקטר ולקטר ולהגיד מה רע? יש רע ודאי. יש נחש ויש עקרב, אבל יש גם המון טוב. זאת הדרך.
תסתכל על
הכל. כך רוצה הקדוש ברוך הוא להוביל את העם שלנו. שכחנו שלפני 70 שנה, 6 מיליון יהודים הושמדו, כי הם לא היו כאן. וכל מי שהיה כאן בארץ ישראל עם צבא קטן, לא קרה לו כלום. שוכחים. ותקצר נפש העם בדרך. אנחנו מואסים בדרך. וכשמואסים בדרך, אוהו, אנחנו מזמינים צרות.
ניאמר.
כן.
ניאמר, בדרך או בדרך?
איך?
בדרך או בדרך?
זה אותו דבר. לכן.
זה לא אותו דבר.
זה אותו דבר, בדרך או בדרך, אתה רוצה
להגיד? לא, בדרך או בדרך.
בדרך לא דרך.
לא, נראה
אם
בדרך, דרך
חיים
או דרך...
אבל נראה בדרך של הזמן.
או
דרך מחכה. דרך הזמן, תקופות של אורות.
לא דרך חיים.
לא. לכן בואו נמשיך ונמשיך לקרוא דוד, בכבוד.
אני...
כל אחד משהו.
שאלה אחת, איזה שאלה.
כן?
איזה שאלה.
לא שאלה, מקום מספר 2. וידבר העם באלוהים ובמשה.
וידבר, וידבר,
וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר,
וידבר,
וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר,
וידבר, וידבר,
וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר, בוודא, מה אתה מבין לנו לכם מחוקר?
אבל לא היה להם על מה לפני.
אבל מה הם התלוננו?
על הלחם, לא...
על המן.
על המן. הם לא רצו להתלונן, לא היה להם על מה להתלונן.
על המן, שיכלו לטעום בו כל מה שהם רוצים. היה אחלה אוכל. אוכל של מלאכים. כלומר שאנחנו הולכים בדרך, ואנחנו מואסים בדרך, גם הדברים המעולים ביותר שאנחנו מקבלים, אנחנו הופכים אותם בעינינו, בליבנו, במחשבותינו ובפה לדברים מקולקלים כשמועסים בדרך ולא רואים את הדרך כחלק מעבודה שמחייבת את האדם כדי להגיע אל התכלית שלו. אפשר לקרוא.
וישלח השם בעם את הנחשים השורפים, נשחו את העם וימות עם רב מישראל.
יפה, מה הקדוש ברוך הוא שולח להם?
נחשים.
נחשים. הנחשים...
מה עשה?
רק שנייה. הנחשים מתישים ואנשים מתחילים למות. טוב, אם זה נחש, אני מבין. שלח להם קובות, שלח להם כל מיני מעין בשביל כאלה. הרגו אותם, בסדר. אבל מה זה שרה? אתה יודע מה כתוב? נחשים השרפים. לכל מיני פירושים. אבל תגידו לי אתם. סליחה. המושג שרף.
שרף. זה של העת.
זה לא עושה של
העת.
מלאכים. כן, שרפים.
שרף זה לא
עושה קודש.
איך? שרפים זה לא עושה קודש. רגע, לא הבנתי. שלח להם נחשים שרפים, מה זה? עשיתי חיפוש, עשיתי חיפוש.
שרפים זה לא חלק מפרח או
מעץ
או משהו?
עשיתי חיפוש.
זה לא חומר?
פשוט. יש כמעט את האחרון, 24, הכי רחב שיש. היום יצא 25, אני לא רוצה פרסומת להם. בשום פנים באופן.
מי?
זה מי שעכשיו אמרתי.
למה? אתה
רוצה פרסומת.
מי?
ובדקתי, המילה שרף. המילה שרף בתנ"ך. כמה פעמים מופיע המילה שרף? מצאתי דבר נורא מעניין. מצאתי 20 פעמים בכל התנ"ך באה המילה שרף. אחת. אחת. בהקשר של מלאך. כל השאר בהקשר של שריפה. אשר שרף, שרוף שורף. כשריפה. שרפים, אנחנו מכירים בנביאים. שרפים עומדים ממעלו. זה מלאכים. מה זה הנחש הזה? מה רוצה הקדוש ברוך הוא לומר לנו שאנחנו קוראים את הפסוק וישלח השם בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימות עם רב
ישראל?
לא.
תגענו לעמה של הנחשים.
לא. סליחה. אולי. לא נחל.
הלכה
את העגל
שהוא
שרפת.
הנה, מה עבדה באמת? אה, עבדה
באמת.
מה אתם אומרים?
המן הוא
הולך
של מלאכים.
כמו ש...
יפה! המן הוא אוכל של מלאכים. והם טוענים שהאוכל הזה מקולקל.
הם כאילו היו ברמה שבדרגה כאילו קדושה. של
מלאכים, ואתם
רואים את
עצמם לרחוב של הנחש, אני שלחת... יפה! שולח להם הקדוש ברוך הוא רמז!
הנה, רציתם...
הייתם במדרגה של מלאכים! ולאן הגעתם עכשיו? על גחונך תלך! הנחשים הולכים על גחון, ירדתם עד לתחתית! אתם מתלוננים על מים, זה בסדר. ויאמר השם אל משה, קח את מתך, והוצאת על העם מים. כשאתם באים ואומרים על המן שהוא מקולקל, ירדתם ממדרגת מלאכים למדרגת נחשים. הולכים על גחון. ירדתם מה שנקרא, אומרים לחבר'ה, איפה? הלאה, לא הפעם, היו אומרים על הפנים, פעם היו אומרים על הקנטים, ירדתם לרצפה.
מה זה קנטים?
פינות, קנט. זווי, אוקיי?
תמשיך.
תמשיך הלאה לקרוא.
ויבוא אמן משה ויבורוך אותנו, ויתנו בהשם ובבח, יתפלל לכם ויעשו מלאך כנחש, ויתפלל משה ועד העם.
טוב, העם מבין את הרעיון מהר מאוד. אפשר שם בבקשה? תודה. העם מבין מאוד את הרמז, מהר. וביום חתנו. מכאן שימו לב מה קורה. ברגע שהאדם אומר חתנו, חטאתי, מה קורה לתהליך של הירידה? לזחילה? נעצר, הוא נעצר.
היה איזה מישהו שהחזיק נחש ככה?
ועד למעשה, ב... במה צריכים לעשות צעד אחורני? מה הם צריכים להחזיר בחזרה למצב הראשון? קודם כל, לא למאוס בדרך. לא למאוס בדרך. להבין שהדרך זה חלק מהשגת המטרה.
מה זה למאוס?
שתיים?
להוציא.
לנסות לחזור למדרגה שהם היו מקודם, נכון? מהי המדרגה שהם היו מקודם?
מלאכים.
מלאכים. איך חוזרים ממקום כזה נמוך למדרגת מלאך? איך אפשר? שאלה. יצא פה פעם למישהו בחייו, שהוא הלך בלילה או אפילו ביום באיזה מקום, רגוע וטוב לב שקט, מרוכז במחשבותיו, ופתאום זילה להפתעתו איזה בעל חיים על ארבע, חושף את שיניו מולו, והוא נבהל עד פרחה נשמתו כמעט. במילים אחרות, האם יצא לכם פעם שבעל חיים נבח עליכם, גילר עליכם, מפחיד אתכם?
כן.
קרה, נכון? אותו רגע מה אתה מרגיש? אתה מפסיק רגע לעלות. עוד רגע כזה ואתה מת. ואתה אומר, זה כולה חתולה. טוב, אתה ממשיך. חתולה נקדה.
חתולה.
לא כמו בירושלים. אנחנו ירושלים, אין לנו זכר מחתולים.
למה?
כולם חתולות. חתולה זכר, חתולה נקבה.
יש חתול?
באזור המרכז אומרים חתול, חתולה. לא, אנחנו ירושלים זה משהו מיוחד. כן, אנחנו כולם חתולות. טוב, אבל במאמר מוסגר. סליחה. אתה עולה בדרך, אתה קופץ עליך איזה כלב. בא ומתנפל עליך, אתה באור שיניך מקריח למצוא מחסה. טוב, עוברים שנים. ואתה הולך ופתאום אתה רואה איזה כלב כדי קטן. אתה רואה, אוקיי. אתה רואה, מה קורה לך? הוא פתר לנצוע.
מה?
פוסט טראומה.
על כלב קטן?
כן, כי בהתחלה המוח אומר, וואו, זה כלב, אתה לא נבע. אחר כך אומר, זה קטן. אבל למעשה, כדי לצאת מזה, מה אני צריך לעשות?
לבעוד בו.
השם ירחם עליך ועליו.
ירחם
עליך. מה הדרך הכי טובה שלך להשתחרר מזה? זה מה?
לחשוב על שתי דברים ביחד?
לגדל כלב, לטפל בכלב, לראות שזה לא גדל נורא. טוב? אתה חייב לחזור לנקודה שהייתה לפני. רק אתה משוכל בסולה להשתחרר. אדם לא עלינו לא עליכם עבר תאונת דרכים. מה אומרים לו אחרי שהכל נגמר? תעלה על ההגה ותנהג. תנהג. כי אחרת זה הוא לא יקבל. על מנת לחזור לנקודת המוצא, אני צריך לחזור לנקודה שהייתה לפני. ולכן בואו תראו מה קורה. כשעם ישראל אומר, חטאנו, אז המגפה מפסיקה. אבל תארו לעצמכם, פלא, פלאים, ובואו נראה מי ייזכר במקרה דומה. אני רוצה לקרוא את הפסוקים. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף. שמתם לב מה לעשות?
מלך.
שרף. שרף מה זה?
מלך.
ושים אותו על נס, שים אותו על מות. ועלה כל הנשוך וראה אותו בחי. ויעש משה נחש נחושת. סליחה, אני אומר לך לעשות צורה של מלאך, מה אתה עושה?
נחש
נחושת?
כמו עם האבן שהוא יקבה.
לא מבין, הוא ממשיכה התורה ואומרת, הסיבר הוא הנס, והיה עם נשך הנחש את איש, והביא את הנחש הנחושת פחד. פלד לא. די. אפשר רבנו, במקום לעשות איזה ציור יפה כזה של מלאך פורס כנפיים מלמעלה וכולם הסתכלו אליו ועושה נחש. הלו, רק הרגע נחש נשך אותי, אני בטראומה! אני אסתכל נחש, אני אהיה פוסט-טראומה, אני לא מבוא, אני מת לבד. וכולם מכירים את השיר, מה שמובא בחז"ל, המשנה מביאה את זה, ובואו נסתכל במשנה במצבת ראש השנה. מי רוצה לקרוא? יהודה בכבוד, מקום מספר 3, יהודה חי.
במשנה מסכת ראש השנה, פרק ג', משנה ח'.
בקול, בקול.
והיה כאשר הרים משה ידו
וגבר ישראל, זוכים מלחמת עמלק, נכון? בסדר? אומרת המשנה?
וגבר ישראל וגומר וכי ידו של משה בסוף מלחמה או שוברות מלחמה.
מה ברצינות? תגידו לי אתם! או שרבן עושה ככה, אני צריך לנצח. כשרבן עושה ככה, מפסידים. נו באמת! וכי ידו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. זה מה שמנצח הרמת הידיים או הרמת הידיים של משה, עונה המשנה.
אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה
ומשעבדים את דיבם
לדיבם לאביהם שבשמיים היו קוברים ואם לאו ואם לאו היו נופלים.
כלומר, זה לא העניין. משה רבנו משמש כסמן. רבותיי, אני מרים ידיים, תסתכלו! תסתכלו למעלה!
תשומת לב.
כמו שאומר הנביא ישעיה, שאו מרום עיניכם. מה זה שאו מרום עיניכם? תרימו ראש! תרתי משמע. אתם למטה, תרימו את הראש למעלה. מי ברא אלה? תסתכלו על בורא עולם. אם משה רבנו לא מרים את היד, אין סימן, אז כולם חושבים שהמלחמה תלויה בכוח שלהם, בתכסיסים שלהם, הם מפסידים. עכשיו ממשיכה המשנה ואומרת,
כיוצא בדבר,
כיוצא בדבר, דבר דומה,
אתה אומר, העושה לך שרף ושים אותו על נס, והיה הכל אנשוך.
אנשוך?
אנשוך ורעה.
אותו בחי, זה הפסוק, לא? יופי! ממשיכה המשנה ואומרת,
לכי נחש ממית.
ממית או נחש מחיה?
מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשאבים את
דיבם
לאביהם שבשמיים היו
מתרפים בגלל
ואימנה היו
מתרפים. אז תגידו לי אתם, זה שמשה רבנו עשה נחש נחושת והעמיד אותו על עמוד, למה הוא העמיד אותו על עמוד? כי מחנה ישראל הוא מחנה ענק וכולם צריכים לראות את הנחש הזה מכל הכיוונים, ונחושת מה קורה לה כשהוא נוגע באור השמש?
זוהר.
כשהיו מסתכלים על הנחש, הנחש סימן להם מה? תסתכלו למעלה!
לשמיים.
עכשיו, שאלה
אחרונה. איך הוא נחושת?
מה? כדי שזה יהיה זוהר. איך
הוא עושה את מה רצה?
מנחושת.
תסתכלו למעלה כי יש סימן שהיה מלמעלה.
תסתכלו למעלה. עכשיו אתם מבינים למה הוא לא עושה שרף, למה הוא לא עושה מלאך? א', כדי לומר להם שלא הנחש הוא שהורג. אלא, הקדוש ברוך הוא ממית, והקדוש ברוך הוא מחיה. אבל עוד דבר, אם היה שם מלאך, ומשה רבנו היה עושה שם צורה של מלאך עם כפה, כנפה נגרה פרוסות, למעלה, לאן אנשים היו מסתכלים? על המלאך? ומה היו חושבים שמי מרפא?
המלאך.
המלאך, עבודה זרה. לא הקדוש ברוך הוא, זה זכות המלאך. ראינו דברים כאלה או לא?
כן.
מתי? תקופות אחרי זה. אתם זוכרים את חזקיה המלך, למדנו את זה. שהוא לוקח את נחש הנחושת של משה רבנו, ומתיך אותו. למה? כי אנשים הפכו את השרף, את הנחש הזה, לקדוש ברוך הוא, לזה שמי שרפא. עבדו לו.
ואם זה היה מלאך...
אז אם הנחש ככה, אם היה שם דמות של מלאך, בכלל... כמה אנחנו קוראים ומשתחררים לנחשים של ימינו, והם הולכים על שתיים. הם זמרים? הם זמריות?
הם נפוצים בקרב?
הם כל מיני דוגמנים ודוגמניות? כל מיני שחקנים ושחקניות? שמסמלים את ההסתכלות למטה. לא הסתכלות למעלה. ובעברית קוראים להם מותגים, או בלשון העם קוראים להם סלאבס, ואני קורא לזה סלאב, ובעברית עבדים. תראו איך הנחשים הללו ואנחנו עומדים בתור לקנות כרטיס. אם לא נבין שנחשים כאלה מסתובבים כל הזמן סביבנו, אם לא נרים את הראש למעלה ונזכיר שיש בורא עולם ואנחנו משועבדים לו ולא עבדים לעבדים, אוי ואבוי לנו. על מנת להבין כמה דברים חזקים אני רוצה שנסתכל במקור הבא, סיפור מעניין. בזמן התלמוד, היום אני לא יודע להגיד איזה בעל חיים, זה היה איזה בעל חיים שהוא היה בעל חיים טורף, היה מזיק. קראו לו ערוד, עין ריש ובדלת. אני לא מספר את דבר לא מעניין. היה איזה מקום, שהיה איזה בעל חיים כזה, ערוד, היה לו מתחבא, וכל מי שהיה עובר על יד, היה לו חול, היה יוצא מן החול, פיפ, לוקח ביס, ואדם היה מת. לא יודע מה זה, אריה יודעו מה זה, היו אומרים אריה, ערוד.
הנחש.
אחד מהדעות נחש, יש כל מיני דעות מה זה, לא משנה, חיה מזיקה. מה היה הפטנט? הפטנט היה להגיע למים. מי שמגיע ראשון למים, אז אם הערוד היה מצליח להגיע למים והוא נכנס תוך מים, הבן אדם היה מת, לא לא רפואה. הפוך, אם בן אדם היה מגיע, היה ניצב. לא יודע, משהו סגולי כזה, לא מבין איך זה עובד. אבל אנשים פחדו. והיה מקום שהיה שם דבר כזה, ואנשים שם על חברים, אכנו אותה. היו עובדים, הבעל חיים הזה מסתובב, אוכל אנשים. ותראו מה קורה, כאשר מגיע לשם רבי חנינא בן דוסא. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף ל"ג עמוד א', וכשאנחנו אומרים במסכת ברכות דף ל"ג עמוד א', אנחנו אומרים ואין היה לרב, שהרב כתב, ואין היה גם על ברכות. הוא ממשיך ואומר את הגמרא, תנו רבנן מעשה במקום אחד שהיה ערון היה מזיק את הבריות. באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא, אמר להם, אמרו לי את חור, זה קטע. אנשים בורחים, לא מתקרבים לחור, בא רבי חנינא בן דוסא, איפה הוא גר? איפה הדבר המזיק הזה גר? אני רוצה לדעת, תראו לי. ורבי חנינא בן דוסא מגיע, מרים לו את החור. הראו את חורו, הוריד את הנעל שלו, ושם את העקב על החור. מה שנקרא, בוא נראה אותך, יאללה, נראה אותך עכשיו, מתגרד. טוב, מה אתם אומרים? אם מתגרים בו, יוצא, בטח יוצא, נתן עקבו על פי החור, יצא, ונשך אותו. נתן ביס בעקב של רבי חנינא בן דוסא, ומת במקום. הערוד. הלו, מה נסגר? הוא שם את הרגל וקבל ביס בזה שנשך מת. פלא. ממשיכה הגמרא ואומרת, נטלו על כתפו, לקח את החיה הזו, הביס אותו על הכתף, והלך לבית המדרש, ואמר להם, ראו בניי, אין ערוד ממית. אלא החטא ממית. הנה הערוד הזה שהיה הורג אנשים פה חופשי חופשי, הנה הוא כבר לקח ממת. הערוד הוא לא נורג, החטאים שלנו הורגים אותנו. אין רשות לבעל חיים להרוג ולפגוע בבני אדם, כך מובא בספרים הקדושים וגם בכלל בתלמוד. אלא אם כן ניתנה לו רשות מהקדוש ברוך הוא להזיק. והקדוש ברוך הוא הרבה שליחים למקום. כשאדם חוטא, יש עולם שלם על מנת לפגוע באדם על מעשיו, או במילים אחרות, לשלם לאדם את גמולו.
את הגמולו.
ויש הרבה שליחים. אני רוצה לדלג בשל קוצר הזמן המלבי, במקום מספר 6, הוא מתוק מדבש, ממליץ לכם ללמוד לבד. אני רוצה לדלג למקום מספר 8 בדברי הרב זצ"ל ולסיים. אומר הרב זצ"ל, על מה שאומר רבי חנינא בן דוסא, לא ערוד ממית, אלא חטא ממית. אני רק רוצה לומר את זה במאמר, אתם יודעים מה, אחרי דברי הרב. אומר הרב זצ"ל, באותה שעה אמר, מי אמרו? חושבי העיר. אחרי שרבי חנינא בן דוסא בא עם הגופה של הארון, מת, בבית המדרש אומר, תראו, הארון הוא לא מסוכן בכלל. מה שמסוכן זה החטאים שלנו. התחילו אנשים להגיד, לספר כזה בלשון בדיחה. נרגעו, היה להם טוב, קיבלו גם שיעור מוסר. ושיעור מוסר הוא טוב! ומוסר הוא מצוין כי הוא מנסה, הוא חותך את אותם חלקים גרועים, חלקים פגומים, חלקים שצריך להסיר מליבנו. התחילו אנשים לומר, אוי לו לאדם שפגע בו ערוד. יעני, אם אדם פגש כזה חיה, הוא אבוד. ואוי לערוד שפגש בו רבי חנינא בן דוסא. יעני, תארו לעצמכם שעברה איזו הודעת חירום בין הערודים, כל מי שרואה את רבי חנינא בן דוסא, יברח, אחרת הוא מת. אומר הרב זצ"ל,
שהיה הרבה או אחד?
כנראה היו הרבה. האדם שפגע בו ערוד, כמו אומר לנו הרב, אם כבר נפגשת עם נחש, אם כבר הקיש אותך נחש, אם נשך אותך בעל חיים כלשהו, אומר הרב, הוא אות שכבר חטא חוץ משורת הטבע. אם קרה לך נזק, קיבלת מכה במדרגות, קיבלת משהו, הוזקת, סימן מהקדוש ברוך הוא שאתה חטאת וניתן רשות לשליחים של הקדוש ברוך הוא לתת לך סימן. מדהים, הרבה שלוחים למקום ואנחנו לא שמים לב כי קצה נפשנו בדרך. והתפקיד של המכה היא לומר לך, עשה תשובה. איך אנחנו יודעים? כאשר התחילו הנחשים השרפים לפגוע בעם ישראל, הם באים למשה ואומרים, חטאנו, העסק נגמר. למה שמים את זה על נס? למה שמים את הנחש גבוה? כדי שנסתכל כל הזמן ונזכר. נשך אותך נחש, תרים להם על העיניים, תבקש מחילה, תעשה תשובה. אז הכל בסדר, הכל. כמו שאומר הרמב״ם, בהלכות תשובה. אין דבר העומד בפני התשובה. אין דבר. גם החטאים החמורים ביותר שבתורה, אם עשה עליהם תשובה, התכפר לו. אלא מרוב שנמאס לנו בדרך וקצרה נפשנו, גם תשובה אנחנו לא מתעוררים לעשות. השולחים ערוד, שולחים לך מה שנקרא קריאת כיוון. הגזמת, כבר הגיעו מים עד גועל נפש. התעורר, איך יעירו אותך? קבל מכה, תצעק אח, תצעק אי, פתאום תבין, קרה משהו. שינה לך את הרגלי חייך. הזכרנו פעם באחד השיעורים, מה שמביא מוארכו בלשון הגמרא, שאם אדם רוצה להוציא שקל ויצא לו שניים, זה גם איסורי. זה סימן קטן, לא כואב. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אנחנו בנם של המקום, הוא רוצה שנהיה ילדים טובים. הוא רוצה שנהיה באמת בנים של מלך, לא בני שפחה. ולכן כשאנחנו לא בסדר, אז הוא נותן לנו כפות קטנות, ואם זה לא עוזר, כפות גדולות. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא רוצה שניכשל?
לא.
יש סיפור בזוהר הקדוש, על הפרשה שלנו, נגיד את במילים שלנו. אומר הזוהר הקדוש מעשה ממלך, שרצה לבדוק את בנו, עד כמה הוא נאמן, עד כמה הוא איש ראוי למלכות, שהוא איש חכם, שהוא איש ששומר על צניעות, על ענווה. איך הוא יעשה את זה? איך הוא יבחן אותו? מה הוא צריך לעשות? לנסות להכשיל אותו, ולראות אם זה יצליח. אומר הזוהר הקדוש, לקח אישה, שילם לה, אמר, תלכי לפתות את הבן שלי, בואי נראה. אם זה יצליח, תגיד את זה. ואחר אותה אישה, ומנסה להכשיל את הנסיך, את בן המלך. והיא מנסה ומנסה ומתפללת בפנים על לב שמה. שימא תצליח! כי אם היא תצליח זה ביזיון למלך, ביזיון לבן מלך. היא לא רוצה שהוא יצליח. היא לא רוצה להצליח במשימה. היא תעשה את המשימה כי כך ציווה לו המלך. אבל היא לא רוצה שזה יצליח. אחד אם הוא הביא אותנו לעולם הזה והוא לא רוצה שניכשל, והוא מתפלל שלא ניכשל, לכן נותן לנו את כל התורה, את כל הכלים כדי לשמור אותנו שלא ניכשל. לכן משיח הרב אומר שאם אדם כבר נפגע על ידי משהו, סימן שהוא חטא והקדוש ברוך הוא אין לו ברירה אלא לתת לך שכר מעליך. הוא ממשיך הרב ואומר שעל כן ישתלח בו מזיק שנברא לשם עונשם של רשעים. המזיקים נבראו כדי להעניש. זה תפקידה. אומנם כוח המשחית הזה שהוא יוצא מחוקי הטבע הוא מוכרח להתבטל מפני קדושת חסיד כרבי חנינא בן דוסא. חנינא בן דוסא, לא, המזיקים לא נוגעים אצלו. קדוש שלם, בטוח שהוא חטא, כי אין צדיק אשר יעשה את טוב בארץ ולא יחטא. רבי חנינא בן דוסא, מחילה מכבודך. אני אומר את זה, רבי חנינא בן דוסא חטא, אבל ודאי עשה תשובה. והמבחן הוכח במפגש עם הערוד. וגם אנחנו חוטאים. אז למה תגיד להיפגש עם ערודים? היום ערודים אין. במקום זה יש ערודים על ארבע גלגלים. וערודים על שני גלגלים. ותאונות השם ירחם אחד הדברים היום שבהם אנשים נהרגים או נפגעים יותר מכל מלחמות עם ישראל בארצו. יותר אנשים קיפחו את חייהם בכבישים מאשר במלחמות. ואנחנו מתייחסים לזה בשעת נפש. בסדר, מה לעשות? אני, ברוך השם, בסדר. אלה הערודים. שלא נדבר על הערודים המארחים השניים אויבינו. השם ישלח להם כל מחלות מצרים בליבם. אנחנו לא רואים. אומר הרב זצ"ל, כוח המשחית הזה הוא לא בגדר הטבע. זה לא צריך להיות. זה יוצא מגדר הטבע. לכן, שפגע בו, סליחה, שחסידותו של רבי חנינא בן דוסא היא יוצאת מגבול הטבע. ומפני שקיומו של ערוד הוא חוץ לטבע בהווייתו, הגן שפגע בו רבי חנינא בן דוסא הוכרח להתבטא, דבר אסור. ושנדלדל בדבר, שורש החסידות האמיתית נמצא, וזו הדרכה של הרב אלינו יום יום, ובפרט שאתם יוצאים לבין הזמנים לעונש הגדול. זה מצחיק ועצוב כאחד. זה עונש לצאת מתוך עולם התורה, מתוך בית המדרש, מתוך מקום שנותן כלים להתגונן מפני הנחשים ההולכים על שניים. ואנחנו הולכים ומפקירים את עצמנו ברחובות, ואין לנו שומרים, רק אנחנו. ולכן המשיך הרב ואומר, שורש החסידות האמיתית נמצא שהיא ההנחה האמיתית של כל דבר על פי תכונתו האמיתית בתכלית היושר והתיקון. כלומר, הוא ברא את העולם הזה ישר, מתוקן, תכלית עם יעדים. עד שלא תמצא הפרעת סדר מפני כל רוח ונטייה כחוט השיער. אם אנחנו נלך על פי מה שמותר ונקדש את עצמנו גם במה שמותר, לא יהיה לאדם נזק משום צורה. כל הנזקים באים כי שינית את הסדר ובלבלת את הדברים, לקחת את בן המלך והפכת אותו להיות ונשמח. אתה לא במקום, אתה חוטף, כי אתה לא במקום, מה לעשות? אם תעמוד במקום שלך, שם אין שום צרות, הכל בסדר גמור. יש בחסידות מיימר, שיש גן עדן עליון וגן עדן תחתון. גן עדן עליון זה עולם הבא. גן עדן תחתון זה המקום שבו יושבים הרבי. גן עדן תחתון זה העולם הזה. כל העולם הזה הוא גן עדן אחד גדול. יש לידו כניסה לגיהנום, בעולם הזה. יש אנשים חושבים שהגיהנום מחכה להם שם. יש להם אותו פה. מי מביא להם את הגיהנום? הם בעצמם. לכן ממשיך הרב ואומר, הגר חסיד עולם כזה, היודע בתפילתו היא מקובלת ועם לב מסידורה ושגירתה בפיו. היו בעצם אמרו לו, הרב מוכן להתפלל על חולה כזה וכזה? אמר, כן, איך קוראים לו? אמרו לו, זה פלוני בן פלוני? היה מתפלל, אומר, זה יחיה, זה ימות. איך אתה יודע? אמר להם, אני רואה שהתפילה זורמת, ברוך השם, אני לא מתבלבל, הוא יחיה. אם אני רואה שהתפילה לא מסתדרת לי, זהו, נגמר, הוא ימות. לכן, נמשיך הרב ואומר, כי בשומרו בסדר מכוון לכל סוגרי היושר, הרגיש גם ביציאה קלה מתכונת היושר שראו להימצא. אנחנו צריכים לעשות מאמצים גדולים, גדולים מאוד, מאוד מאוד. להיות כרבי חנינא בן דוסא אי אפשר. אבל קרובים אליו. בואו ולא נתבלבל, בואו ולא נחליף את המקום שלנו מבית המדרש, ואני לא רוצה להגיד את המילה של בית אחר, בית שעובדות שם אנשים בשביל לקבל כסף. לא יכולים לעזור בבית המדרש ולחשוב שאנחנו נשאר מוגנים. בלי בית המדרש, בלי תורה, בלי הקפדה על כל דבר יותר מאשר בבית המדרש, הערוז מחכה בחוץ. ויש לו חור אחד, הרבה חורים. כל פרסומת, כל מותג, כל הופעה, כל קניון, כל דבר ששם יש פריצות וחוסר צניעות ושאר מראים ואישים, זה חורים של הערודים. והם ימיתו בלי רחמים. לכן ממשיך הרב ואומר, על כן כוח הרע שמחיה את הערוד בנוי רק על ייעוס השווי וערך היושר, זה הרס. כאשר האדם מעוות את היושר, את האמת, ומשכנע את עצמו שזה בסדר ושלום יהיה לי ולא יקרה לי כלום. ונסיים. כוח הזה של הרע מוכרח להתבטל, לפגוע בו רבי חנינא בן דוסא, שהוא הישר האמיתי, אשר לא נטע משורת היושר בדרכי הצדק, שהם חוקי המציאות האמיתיים על פי חוכמת יוזרם. רבותיי, כל שנה כשאני מגיע לשלב הזה, שאוטוטו בין הזמנים, אני כאמת אומר לכם, אני לא נרדם בלילות. גם ככה אני עושה לי נעד. אני מסתכל ואומר, אמן שלכם, של הרבנים שלימדו אותם, שלי, שנה שלמה של שיחות, בכל הנושאים, יכולים לרדת לטמיון. כאילו לא דיברנו, כאילו לא ניסינו, כאילו לא היה כלום. בתקופה אחת שבינינו, להתחיל הכל מאפס. זה אם אנחנו ניתן חופש ביצרים שלנו, לתאוות שלנו, להשתולל. אם ניתן לערודים ולנחשים בסרטים לפגוע בנו. אם אנחנו ניתן לעצמנו רשות להוריד קצת ממה שצריך להיות, קצת, זה החור של הערוד. נכון, אתם לא יוצאים מחר בבוקר, אבל אתם מתקרב, והזמן חולף מהר. ושחוזרים אחר כך לישיבה באלו, אתה נמצא במצב כל כך כל כך מבולבל, כי צריך שוב פעם לחזור אל הטהרה. זה קשה. עשו למענכם, ולמעננו, ולמען עם ישראל. אנא, תילחמו על החיים שלכם. במלחמת חורמה, כי נחש ממית, אם לא משתכלים כלפי מנה. ומוות, זה לא רק מוות של הגוף. מוות של הגוף, אתם יודעים מה? יותר טוב. כשאדם מת, הוא מת גם אנו. אבל כשאדם הוא מת וחי, כאשר האדם חי, והגוף שלו חי, והתוכיות שלו מתה, זה נורא ואיום. אל תחתם, כדי שלא תצטרך לומר חטאתי ועשה תשובה. אבל אם כבר חטאת, עשה תשובה. והתשובה, המהלך הראשון בתשובה הוא עזיבת החטא. אל תחתו, ולא צריכו לעזור. מי שכן כבר נפל, זרוק את החטא. כמו חטאתי, והסתכל על התשובה. שבת שלום וברכה.